איך זה מתחיל גם מהפסקה האחרונה? יש פה הרבה פסקות אחרונות. במה? שימו לבכם על דרככם. למה הוא אומר שהוא צובח? היה לו תנ"ך עם ווליום? הוא מה שהנביא צובח ואומר שימו לבכם על דרככם. הוא שלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך. למה שלמה לא צובח וחגי כן צובח? הוא שומע את זה בתוך הפסוק, מה זה למה? אל תיתן שינה לעיניך ותאמר לאפיך לנצל קצבי מיד. וחכמינו ז"ל אמרו, כל אשם ורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של אביו ברוך הוא. מה זה שם? שם זה כמו שמאי. שמאי זה מי שמעריך. במקצוע השמאות הוא יודע בדיוק, לא בערך. כולם יודעים בערך. וזו בדיוק הבעיה של מידת הזהירות. הבעיה מידת הזהירות היא שאדם, ספר מסיעת שערים, אני אומר את זה פעם אלף נגיד עוד, הוא לא פונה למי שמתלבט אם להיות מנובלת. אני חושבת להיות מנובלת, ואני לא בטוחה, אז רמח"ל ישכנע אותך להיות מנובלת, לא בכיוון. רמח"ל מדבר על מי שרוצה להיות צדיקה, והלב של הלב טהור, והיא רוצה להוסיף טוב, האישיות שלו ברורה, ואומר הרמח"ל, לא, 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 זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק. נבוא עם כל הרצונות הכי טובים שבעולם, וזה לא מספיק. אנחנו יכולים לחיות בהחמצה עמוקה, מלאה כוונות טובות. והכל קורס, והכל, אנחנו הולכים את זה בחיים. יש לנו את אלוקים, יש לנו את הדרך הארץ שקדמה לתורה. הדרך הארץ שקדמה לתורה זה לב טוב, ושכל ישר, ואידיאלים, אידיאלים ככה אומרים. תראו את החברה הישראלית, במה החברה הישראלית קרועה, במה כל הוויכוחים בין חלקים בחברה הישראלית. ואנשים שרוצים טוב, לאנשים שרוצים טוב. אנשים שרוצים טוב וחושבים שהצד האחר הוא מפלצת. אף אחד לא מפלצת, אתם יודעות. לא בקואליציה ולא... בקואליציה יש כמה מפלצות. אבל גם באופוזיציה יש כמה מהסוג הזה. אני מדבר על היהודים הטובים, שרוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה חזקה ובריאה ושמחה וטובה ואיכותית. הם אוכלים אחד את השני כאילו של מפלצת. זה אבלים, זה ילדותי, זה מטופש לתקוף לגופו של אדם ולא לגופם של דברים. אבל אנחנו עושים את זה גם לעצמנו, עושים, זה הפוך. כשאת חושבת שמי שלא חושב כמוך הוא מפלצת. ככה פוליטיקאים מדברים ברוב המקרים לצערי הרב. אחד נגד השני, וואו. אתה כזה ואתה כזה, כמו בגן אני חושב שלא דיברתם ככה. הם מדברים מאוד ככה, אז מה הם עושים? מה הם עושים? הם עושים, זה מכה כפולה, זה בומרנג. למה זה מכה כפולה? המכה הראשונה זה להחמיץ את זה, שזה שההוא שמתווכח איתך הוא טוב לא פחות ממך, עוד שהוא טועה טעות קטסטרופליות. כשמדביקים את האמת אל הטוב, כשמדביקים, אם מישהו לא חושב כמוני הוא מנובל, נכון? זה משהו, אם הוא... צריך להגיד את הסמך הרבה זמן, ואז מולני. זה יוצא יותר כזה מצחיק, כזה זה יוצא יותר כזה. אכזרי. אז אם אני מתנהג אל מי שלא חושב כמוני, כאילו הוא מפלץ את הביצות, כאילו הדעה שם, יכול להיות שטכנית זה, תראו. יכול להיות שהסכם אוסלו אמית צרה, לא יכול להיות בטוח, הוא אמית אסון כבד, צרה גדולה, 1,500 הרוגים. אבל מכאן ולהגיד שמי שחולה את הסכם אוסלו הוא מנובל, והוא לא אוהב את ארץ ישראל, והוא פחות בשר את הנפש מאיתנו על תקומת העם היהודי, זה כבר שטויות. מי שהיה בעד הסכם אוסלו הנוראי, ומי שהיה בעד ההתנתקות הזוועתית, הם אנשים לא פחות טובים ממני. כשאת הופכת המפלצות, אז מה את עושה? החטא הראשון זה שאת פרימיטיבית, את חוטאת לאמת, את מחמיצה, אותם בטח לא תוכלי לתקן. אבל מתחבא פה עוד משהו הרבה יותר גרוע. מה הרבה יותר גרוע? אם את אומרת שמי שלא חושב את המחשבות הנכונות שלך הוא רשע, אז בתת מודע שלך מה את אומרת? שמי שחושב את המחשבות שלך הוא צדיק. זה בדיוק, בדיוק על זה, רמח"ל רוצה לדבר מסיעת שערים. מי שלא חושב את המחשבות שלך לא חייב לרשע, מי שחושב את המחשבות שלך, יכול להיות שהוא לא יהיה צדיק. ואת זה שיש לך מחשבות טובות, זה לא בטוח שזה יעזור לך. ממש לא. ממש לא. התורה היא לא תמיד מזרום. רוצים ברכה דרכי נועם וכל הטבע את השם, זה לא תמיד. על זה חגי צורח, וירמיהו צורח, ושלמה המלך צורח. עוברים, אתם רואים, זו תקופה של 1,000 שנה פרוסה פה. משלמה המלך עד חגי, הגזמתי קצת, זה 500 שנה. בסדר, זה לא משנה, זה טבע אדם. האלוקות היא מאוד חלק מאיתנו ומאוד לא חלק מאיתנו. מאוד טבעית ומאוד על-טבעית. ואם את מתייחס זה כאילו זה טבעי, ומי שלא חושב כמוך מפלצת, מי שחושב כמוך הוא טוב, אז את יכול להיות שאת בעצמך מתנגד כמו מפלצת. יכול להיות שאת עושה טעויות, כי את שופטת את הכל לפי הלב. אני רוצה להיות צדיקה, אני רוצה להיות צנועה, אז מה אם את רוצה? מה זה אז מה? זה הבסיס, אי אפשר לחיות בלי זה. אבל על גבי זה, יהיה זהירות, זהירות זה, אתם זוכרים מה זה להיות זהירות? זהירות זה להיות זוהרת. איך את נהיית זוהרת? אם את זהירה, זהירה זה מודעת לזה שצריך לחשוב. אני חושבת כך, אז מה? פתיחות לביקורת, פנימית, 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 עצמית. מי אני? מה אני? היו יהודים טובים, מאות רבות שנים, אלפי שנים, מסרו את הנפש של תורה ומצוות, וחיכו לגאולה. לא היה כתוב לא ברמב"ם ולא במות, איך הגאולה תראה. חיכו, למדו הלכות מלכים ולחמותיהם, וחיכו לגאולה. ולא העלו בדעתם שמה? שהרצל יהיה המשיח. כאילו, מה הקשר? מה הקשר? גם לא בן יוסף. כאילו, חשבו שהגאולה תהיה, ירד בית מקדש באש מן השמיים, ויבואו אנשים צדיקים, וכל הראשה כולה כישן תכלה. אנשים מאוד מאוד טובים, ובמקום זה מה קורה לגאולה? היא באה דרך אנשים שבועטים בתורה ובמצוות, היא באה דרך כל מיני מושגי חשיבה מערביים, פוליטיקה ומדיניות, ותנועות מפלגתיות וקונגרסים ודגלים, וחלוצים ומושבות וקיבוצים וכפירה ועצם. מה זה קשור כאילו? מי דמיין את זה? ההתנגדות וחוסר השותפות וחוסר התודה הם ביטויים שבאו מקום מאוד מאוד טוב. תמיד דוגמאות, במוסר תמיד דוגמאות, תקחי ממי? מאחרים, אלה שאתה מסכימה איתם. כי הדוגמאות מאוד משכנעות, מאוד קל לי להיות אובייקטיבי כלפי מי שאני מסכים איתם. אחרי שהדוגמה משכנעת אותי, אז אני צריך להגיד, אז גם אני כזה כנראה. אני נותן דוגמאות שהן לא חוכמה גדולה. הציבור היראים לדבר השם החרדים שלא שמחים ראשית צריכה דגולתם. הם מסיבים לעצמם, הם למדינה, הם מסיבים נזק עצום. קודם כל המדינה צריכה אותם. אין מספיק חיילים. ושנית, איזה חילול השם. ושישית, איזה קידוש השם היה. ורביעית, איך הם פוגעים בעצמם בזה שהנוער שלנו לא מתגייס לצבא. איך הם מפסידים, איך הם היו עפים למעלה. איך הם היו נהיים הרבה יותר קרובים לאלוקים, היו מצטרפים לזה. יש כל כך הרבה מערכות. למה זה קרה? זה קרה בגלל, כן, זה קרה בגלל שמה אני צדיק ומה החלוצים, מה האפיקורסים יביאו את הגאולה. זה לא מסתדר עם מה זה לא מסתדר עם השכל הישר של יהודי לפני 200 שנה. הפסעה זה לא מסתדר, אז מה זה לא מסתדר? זה לא מסתדר, לפעמים זה נכון, למרות זה לא מסתדר. את לא אלוקים, את מתגעגעת לאלוקים, את שואפת אלוקים. בשביל זה באה התורה מן השמיים, להגיד לך, אל תנסי להיות ילדה טובה וצדיקה והכל יהיה בסדר. לא, תנסי להיות ילדה טובה וצדיקה, תנסי להקשיב לאלוקים, תעבדי את אלוקים. ואיפה יש את המפגש עם אלוקים? איפה אלוקים, איפה את צריכה את אלוקים? בדיוק במקום שנראה לך מוזר, במקום שנראה לך משונה. איפה את מקבלת את התורה? בדיוק במקומות האלה שאת לא מבינה אותם, בדיוק במקומות שנראים מביכים כאלה, שנראים לא תרבותיים ולא מתקדמים ולא פתוחים מספיק ומעליבים, ואת נבוכה כזאת. יום יבוא ותעזרו את המדרשה, בעזרת השם, ותפליגו אל ארצות החיים. אתם כבר עכשיו בארצות החיים, אולי עכשיו אתם בארצות החיים, כל אחד תלך למקומה ותפגשו כל מיני סיטואציות ומצבים. במדרשה זה מאוד נחמד, הכל פה שיעורים וביחד ומערת המכפלה, מאוד תמיכה רוחנית כזאת ומעיין כזה, ושמי לדבר ושמי להקשיב ושמי לשוחח. לא בטוח שכל החיים תהיו בסביבה מוגנת כזאת, ואז יהיו כל מיני מצבים כאלה שיהיה לך קשה לראות את ההיגיון, ואת התורה תגיד דברים שיראו בחוץ, זה יכול לראות משונה ומוזר. וצריך להתכונן עכשיו, צריך להתכונן עכשיו לסיטואציה. כשבספר של הרב סבתו, לפני יום כיפורים, כתוב, אני זוכר, בערך, עברו כמה שנים מעט, אבל כתוב שכשהם יצאו למלחמה, הוא וחבר שלה, אז הם אמרו אחד לשני, או שהתחילו, הטאג כמסורים, התחילה קרה. אז הוא, אל היום הזה התכוננו הרבה שנים. כל השיעורים שלמדנו, כל התפילות, כל קידוש השם, זה מתכוון לעכשיו. החיים שלכם יהיו חיים מבורכים, חיים אתגרים, חיים צמתים, חיים עשייה. אנחנו לא יודעים לאיפה התרבות תתפתח עוד 10, 20, 30, 40, 50 שנה. אבל יכול להיות שיהיו מצבים, תתכונני לזה עכשיו, תקבלי את ההחלטות האלה עכשיו. איך השולחן אוך נפתח? אתם יודעות מה שורת הפתיחה? ואל יבוש מפני המלגים. זה מה שכתוב בשורת הפתיחה בשולחן אוך. מה זה אל יבוש מפני המלגים? זה אחלה ספר, ככה שולחן אוך. כדאי לך מאוד לעשות מה שכתוב בספר הזה. בתנאי שמה? בתנאי שאת מחליטה שלא תבושי מפני המלגים. מה זה תבושי? בתנאי שאת מחליטה שאת עושה מה שכתוב בספר הזה גם כשתתביישים מפני המלגים. מי זה המלגים? מי זה המלגים? בעיקר קולות בתוכך. שיגידו, מה זה פרימיטיבי, זה לא זה, זה לא יפה, זה מעליב, מה פתאום? אז לפני שאת פותחת את הספר, תחליטי עכשיו, את הולכת על זה או לא? כמו חתונה, נכון מה זה חתונה? חתונה את לא חברה שלו, עזבי. את הכל או לא כלום? יש כאלה דברים, הכל. את שלו והוא שלך לגמרי לגמרי או לא? אנחנו לא מכירים משהו אחר. או עם כל הלב וכל הנשמה או שום דבר. אז גם אלוקים, התורה רוצה ככה. יש נפילות, כן. אבל נפילות קמים מנפילות. נפילות, את יודעת שאת נופלת ואת קמה מזה. את לא עושה אידיאל מהנפילה. אבל אם את אומרת, אני מקבלת את הספר הזה בתנאי שזה מתאים לי, בתנאי שאני לא אתבייש מפני המלגים, אז הוא אומר לך, עזבי, לך יקחי ספר אחר. לך תלמידי משהו אחר, חבל לך על הזמן. אז אנחנו לומדים אמונה ולומדים תורה ומשתדלים להסתכל בדברים בעומק ובגדלות, בצורה מרוממת. זה מתחבר אלינו. אבל אלוקים לא עובד אצלי, הכוונה לא תמיד אני אבין את אלוקים. אני לא עושה תורה בתנאי שזה מתחבר לי. לפעמים זה לא מתחבר, לפעמים זה מאוד לא מתחבר לי. לפעמים יש סביבה שבזה ולא הגית ומזלזלת, יכול להיות. יכול להיות, אבל זו החלטה שכדאי לקבל עכשיו, כדאי לקבל פעמיים ביום. בדרך כלל, קוראים שמע ישראל, יש לנו כאן שם אחד, ואז אומרים בכל בבך, ובכל נפשך, ובכל מודיך, ומתכוונים לזה. כדאי גם, כדאי להתכוון לזה. כמה שנים יש לנו בשיעור ג' שבת הורים, והבחור אחד שאבא שלו, מה זה לא אהב את זה שהוא בישיבה? הוא לא אהב ישיבות בכלל, וזה שבן שלו בישיבה זה עוד יותר הוא לא אהב. הוא היה... זה שהוא עם כיפה ועבירות מסוימות הוא לא עשה, בזה הסתכמה הדתיות שלו. פתאום הבן שלו הולך להיות. בישיבה היו הרבה מלחמות, והוא הגיע לשבת הורים, לא היה בטוחה שהוא יבוא, הגיע לשבת הורים. החבר'ה קמו לרקוד, ואני ראיתי את האבא הזה יושב ליד שולחן לבד, ואמרתי, זו הזדמנות לדבר איתו. נראה כמה גדולה סתנה. אני מתיישב לידו, אני רואה שהוא בוכה, בוכה, מה זה בוכה עם דמעות? והוא לא מצליח לדבר, הוא מנסה להגיד לי משהו, לא מצליח לדבר. אמרתי לו, מה? הוא אומר להם מוקדים, אמרתי לו כן. הוא אומר, הם שרים טוב לי תור את פיך מאלפי זהב וכסף. אז אמרתי לו, אף פעם לא תשרת את השיר הזה, מה לא הייתה בשביל התיבות? הוא אומר, שרתי הרבה, הוא אומר, אבל הם מתכוונים לזה. הם מתכוונים לזה. למה סיפרת את הסיפור הזה? אולי אני אזכר עוד מעט. למה סיפרתי אותו? הייתי באל יבוש מפני המלגים, כן? אם הוא בוחר, אז זה מדבר אליו, אם הוא בוחר, זה נוגע לו. אני אנסה לחבר את הסיפור הזה עכשיו לשיעור. אז רק בפועל הוא פגש בחיים, נו באמת, הם יודעות מה זה, נו באמת. זה שאלת מחץ, נו באמת. אי אפשר להתפתח עם השאלה הזאת, נו באמת. החיים יבואו וישחקו. איך באה בוגרת לנעמה ודיברה איתה, אז היא אמרה לה ש... היא הצטרפה לאיזה דירת בנות בירושלים. נכנסה לדירה, אז אחת הבנות אמרה לה, יו, שרבולים ארוכים, איזה חמודת, גם אני הייתי פעם במדרשה, איזה חמודת, איזה יופי. זה חמודה אלף פעמים, אז זה מנה גדושה של רעל כזה, רעל מכוער כזה. אם את הולכת עם שרבולים ארוכים, את מה זה לא חמודה? את לא מתאר בשביל תגיד לך שאת חמודה. תגיד, תיזהרי ממני, איך בא לחסל אותך? אל תגידי לי את זה, מתכוונים. אני עוצמתית, אני חזקה. אני גם חמודה, אבל לא שלך. אני לא חמודה, אני חזקה, אני אמיצה. ואני מבינה שיש בעולם הרבה כוחות שבאים להתייחס לצניעות בתור איזה מגיעים, והם מנושה כזאת. תמימה כזאת, בת ארבע. באיזה גיל אתם? בת ארבע? אוקיי, בת ארבע וחצי. לא, התורה טובה ונעימה. לפעמים התורה חמודה, לפעמים התורה לא חמודה. התורה תמיד חמודה, והיא לא מנסה לשכנע אותה משהיא חמודה. ואם את עולרת על זה, אז אני ראש מפני המלגים, בעיקר מפני עצמך, כן. לפעמים זה קשה, לפעמים זה נעים. החיים בחוץ לפעמים מעצימים ומגדלים. לפעמים צינים, מיואשים. ושוב, אם מישהו חלש, הוא אומר אני חלש זה 10, אבל אם מישהו עושה אידיאליזציה מהחולשה שלו, ועכשיו הוא הולך לשכנע את כולם שגם הם יהיו חלשים, אז זה יותר מסובך. אז זה מה שהנביא צובח ואומר, ושלמה אומר בחוכמתו, וחכמים זה חכמים וחכמים. כאילו אם תזרמי, תעשי מה שנעים, אז זה נורא יפה, אבל זה לא, זה לא. אחרי כמה שנים אדם מוצא את עצמו ואומר, וואו, מה קרה לי? לא שמתי לב. אבל נורא רציתי להיות צדיקה ונורא רציתי להיות טובה. כל אלו בהיסטוריה, תקחו משהו מההיסטוריה, תקחו את חטא העגל, או תקחו את מתתיהו והמתייוונים, ותגידו, אם אני הייתי שם, איפה, באיזה צד של עם ישראל הייתי מת שם? בטוח לא הייתי עובד את חטא העגל, נכון? בטוח לא הייתי מתייוונת. אתם יודעות למה? כי אלה שעבדו את חטא העגל, היו מכוערים כאלה עם שיניים שחורות וקרניים, וריח רע כזה, וזנב כזה, ופרסות של תיש. ואני הרי טוב, לא, לא נכון. הרבה מהמתייבנים היו אנשים מקסימים שרצו להיות צדיקים, והרבה מחטא העגל הכוזרי מתאר את זה באריכות בסוף מאמר ראשון. הם חשבו שהם יותר צדיקים, הם חשבו שעשו קידוש השם, הם חשבו שככה צריך להתחבר יותר לאלוקים. יש עבירות, שוב, המסיעת שערים, כל התורה לא נכתבת למי שמתלבט אם להיות מנובלת או להיות טובה. לא. הטובה וצנועה וערכית ואידיאליסטית, ואלייך התורה באה, הוא אומרת לך, לא מספיק שאת רוצה בזרימה שלך להיות מחוברת לתורה, את צריכה גם לשום אורחותייך, שימו לבכם על דרככם. כל השם אורחותה בעולם, זהירות, זהירות. זהירות, מחלקת מחקר ופיתוח, תעברי מחלקת ביקורת על עצמך, ומראש, זה שאת מוכנה להיות זהירה, לפעמים את מוכנה לא לזרום, לפעמים את נורא רוצה לזרום. אבל לפעמים את לא תזרמי, כי לפעמים התורה תגיד לך, ילדה שלי, התואה, התואה, זה שיש כוונות טובות, זה לא עוזר לפעמים. זה עוזר לטיעונים בעונש, אבל לא אם את צודקת או לא צודקת. אם מישהו עשה עם כוונות טובות דברים זוועתיים, אז הוא עשה דברים זוועתיים. כשאנחנו עומדים מול התורה, מול צלנו, כמו תוכניות שלנו בחיים, זה ממש לא משנה שיש פתרון. יש בעיות. יש בעיות בחיים. יש מחלות קשות מאוד, שממיתות סבל אדיר. ואפשר לקחת את כל בחירי הרופאים בעולם ולהכניס אותם לתוך בית כלא, לכלוא אותם ולהגיד שנתיים, אתם לא יוצאים לפני שאתם מוצאים תרופה למחלה הזאת. אז מה יקרה תוך שנתיים? מה יקרה? לא יודע מה יקרה. אולי ימצאו תרופה, אולי לא ימצאו תרופה. אולי לא. זה זוועה. יש מחלות שהן זוועת עולם, גורמות לשכול ויתמות ובדידות וצער וכאבים. ויכול להיות שלא נמצא תרופה. יש לנו 400 אלף גויים נניח, או 250 אלף או 400 אלף גויים שנמצאים במדינת ישראל, העלייה מרוסיה, שהם אזרחים נאמנים, הם הולכים לצבא, לשירות קרבי, ומשלמים מיסים ועובדים ומדברים עברית, והם חלק מהחברה הישראלית, ולא למצוא פתרון, והם לא רוצים להיות דתיים, הם מאיפה שיגיעו להיות דתיים, הם לא מכירים אף אחד דתי. הם רוצים להיות כמו הישראלים שהם מכירים. אם לא נגייר אותם, אנחנו מקיימים פה פצע מדמם בתוך הישראלים. 300 אלף או משהו כזה שלא מוכנים לתת להם זכויות, אנחנו דוחים אותם יותר ויותר ויותר לפינה, וזה גם גורם למעגלים של שנאה נגד הרבנות ונגד הדתיים. הם באמת רוצים, נו. אז בואו נמצא פתרון. נכון, צריך למצוא פתרון? בואו נשים רבנים, נכניס את הרבנים לאיזה שנתיים בצור. אתם לא יוצאים פה עד שמוצאים פתרון, ואז מה? או שימצאו פתחות שלא ימצאו פתחות. זאת אומרת, אלוקים לא עובד אצלנו, נכון? אלוקים יותר חכם מאיתנו. זה אסון גדול מאוד שאי אפשר לגייר אותם, אבל יכול להיות שאי אפשר לגייר אותם. יכול להיות. וגם יבואו רבנים הכי אמיצים שבעולם, יכול להיות שהם לא ימצאו פתרון. אנחנו מקשיבים לתורה, עם כל האצילות שבאנו, עם כל הגודל שלנו, עם כל התפארת שלנו. אנחנו באים ומקשיבים לתורה, אנחנו נעשה כל מאמץ כדי למצוא פתרון, אבל לא בטוח שצריך למצוא. להפתעתנו בעולם הזה, יצא לכם פעם להיות פה? אז בטח ראיתם שלא הכל נחמד פה. זה פלא אדיר, אם אלוקים ברא את העולם, הוא היה צריך להיות כזה עולם מדהים. הוא מדהים, אבל לפעמים הוא מדהים מהצד השני. אז יש חידה קיומית, שאת תשאלי את עצמך אם את מאמינה, למרות, כל אחד תחליט מה שהיא מחליטה. אבל נקודת המוצא הראשונית היא שאם את רוצה לחיות את הצד האלוקי שבך, הנצחי שבך, האצילי שבך, נצח ישראל שבך, אז את מוכנה להעביר על עצמך ביקורת פנימית. את מוכנה, את מוכנה. לא מספיק שאת טובה, לא מספיק. ולא מספיק שאת צדיקה, ולא מספיק שאת בעלת חסד, ולא מספיק. זה העיקר, שתהיי כזאת, זה העיקר. לפתח אישיות כזאת. ואחרי זה אנחנו עומדים אלוקים. כל המידות טובות בסופו של דבר גשמי. ואם יש מוכנות להקשיב לאלוקים, בעזרת השם, שכל התורה תהיה עניין, שלא יהיה שום דבר מוזר בתורה, לוואי. אבל לא ככה פוסקים, לא ככה פוסקים. מתחילים בזה שמה? שאני מאמין. סיפרתי לכם אולי פעם על... כן, אני חושב שסיפרתי בשיעור בשמואל, למדנו על הנזיר, על השערות. אז פעם, דרך זה, עברתי שיעור על כיסוי ראש, למה אנשים אחר. אז התקשרה אליי מישהי, אמרה לי, אני מתחתנת עוד מעט, מזל טוב. אמרה, אני מאוד אוהב את השערות שלי, מאוד קשה לכסות את הראש. ושמעתי שעברת שיעור טוב על למה אישה מכסה את הראש, ואם... לא יודע, לא היה את זה באתר, לא זוכר. אמרה, אם תשאר את השיעור הזה, אז אולי אני אשים כיסוי ראש. אמרתי, אני לא מסכים שתוך את השיעור הזה. למה? כי את לא שמה כיסוי ראש בגלל השיעור שלי. את לא שמה כיסוי ראש בגלל שהשתכנע, את שמה כיסוי ראש בגלל שאלוקים אמר. את מאמינה שאלוקים אמר. נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. אחרי שתחליט לשים כיסוי ראש, אני אשלח לך את כל השם שאני רוצה. אבל אחרי שההחלטה שלך תבוא בגלל הנאמנות שלך לאלוקים, בגלל יראת שמיים שלך, בגלל עבודת השם שלך. אני איתך, נעשה ונשמע, נעשה גם לפני ש... נשמע, בטוח שנשמע בסוף. נשמע זה, נתחבר, בטח שנתחיל, אבל זה לא מתחיל שם, זה לא בתנאי, זה כמו חתונה. אני איתך, לא בתנאי ש... אני איתך. אז אנחנו עם אלוקים בלי תנאים. זה מה שאומרת מידת הזהירות, שזה השלכה. אז אני פתוחה לביקורת, אז אני חושבת. אז אני עושה... אז אני יושבת על עצמי, אני לא נותנת לכם שלי לעבור ככה. התורה לא מדכאת לכם, זה בדיוק הפוך, התורה מעצימה את החיים, מעצימה, מעצימה. כי המחלקת במחקר ופיתוח, שזה מדעת זהות, זה לא איזה שוטר עצבני, איזה פקיד מס הכנסה שבודק לך כל הרגע מס. איפה אלוקים היה? איפה אלוקים היה? חשבון נפש זה לא פשקה, זה לא משהו עצבני, זה איפה אני יכולה לגדול? ביקורת זה... מה זה ביקורת? דיברנו פעם על ביקורת בעברית, נכון? על מילה לבקר, זוכרות משהו כזה? שמישהי תעשה משהו עם הפרצוף. כן? אז תודה. אז זה גם ביקורת פנימית. ביקורת פנימית זה לא לבוא לרמוס. ביקורת פנימית זה... בוא נגדל, בוא נחפש איך גדלים, איך... ולפעמים גם רוצים בעיות, אז זה בהרבה אומץ, הם מתקדמים קדימה. זה מה שהנביא צובח, צובח כי אומר הצילו. אל תהיו מואבים בעצמכם. דיברנו על מי שבועיים קראנו פרשת שבוע, אלוהי מסכה לא תעשה לך. ומה זה אלוהי מסכה? אז ראיתי באחד מספרי החסידות ואני לא זוכר איזה. אבל זה כל כך יפה, זה אנחנו מדבר לך. מה זה אלוהי מסכה לא תעשה לך? שמסכה היא נראית כמו בן אדם, היא מסכה טובה, אבל יש לה הבעת פנים אחת. לך יש הרבה מאוד הבעות פנים. מחייכת, משועממת, מפוחדת, סקרנית, יש הרבה. אבל אלוקים, אלוהים מסכה, יש אנשים כאלה שאלוהים שלהם יש רק הבעת פנים אחת. היא לעולם לא משתנה. היא קפואה. הם תפסו איזה יחס לאלוקים, וזה נשאר אצלם כל הזמן ככה. כל הזמן ככה. זה יכול לבוא מכל תחינות. מתי דיברו איתך פעם ראשונה על אלוקים, את זוכרת? מתי? בגיל שנתיים, שלוש כנראה. לא בטוח שמאז זה השתכלל. עוד שאלוקים שלך זה אותו אלוקים שהתחיל איתך בגיל שנתיים שלוש. מתי אמרו לך פעם ראשונה לברך על האוכל? בגיל שנתיים שלוש? עוד שאת עדיין עושה אותו דבר. בגיל שנתיים שלוש שמוך לברך. איך הבנת את זה? מה עושים? יש איזה מישהו בשמיים שרוצה שתגידי כמה מילים שקשה להבין, נכון? יש מצב, לא אצלנו, במקומות אחרים. שבחורה בת 20, שעוד מעט מסיים בנושה, לא יודעת להסביר לעצמה מה זה ברוך אתה השם. יש מצב כזה? אתם לא מאמינות. לא פה, בכלל. היא אומרת זה 100 פעמים ביום. היא עושה עם חברות שעשו עודות המנים. מבשלות 100 פעמים. לא ברוך אתה השם, מה מאחלים? מה זה ברוך? לעצמה הבאת להסביר את המילה, מה זה ברוך? למה תדחו לרבו למנו? כי הורים טובים, ברור, זה מה שצריך לעשות. בגיל שנתיים, בכיתה א', מתפלל עם מה מתפלל בכיתה א', דיברנו על זה, נכון? על אדום עולם, שיעור הזה, נראה שאני חוזר לעצמי. כנראה זה דברים שמטרידים אותי. אז לחשוב, יש פינה ביום, פינה בשבוע, לא, נכון, חשבון נפש זה לא לחפש את העבירות שלך. גם זה טוב. חשבון נפש זה לפתח מודעות עצמית. לפתח מודעות עצמית. מה עשיתי אתמול? תעשי לך את הלוז. וזה לכל מה שעשית, תגידי איך הרגשתי. ומה אני חושבת. לא משנה, יש מיליון סוגים של התבוננות פנימית. אדם מאמין זה אדם שהרבה יותר עוסק בעצמו. כתוב מבשרי, איך זה? אלוה. מאיפה רואים את אלוקים? מעצמו. אם יש מפגש עם אלוקים שדורך עלייך, שמוחק את עצמך, אז זה נהיה אליה מסכה, זה נהיה מקובע כזה, זה נהיה... נפש בו נפש. תלמידי הגרא, שעלו לארץ, עקפו את עם ישראל ב-150 שנה. הם היו ציונים 100 ומשהו שנים לפני הציונות. אני בא משפחה כזאת, אני מכיר. היום יש חרדים בירושלים שלובשים, אני לא רוצה להגיד את הכינוי, כי זה לא יפה, לובשים כאלה נעלים עם צבעים. שבת, זהב, שחור, וביום אחרון תחלת... קירות את מה שאני מדבר על זה? הכי הכי קנאים. יש הגרים במאה שערים, בבית ישראל. הם הכי הכי נגד המדינה, תראו איך זה קרה. למה תלמידי הגרא לבשו את הבגדים המפוספסים האלה? יודעות למה, היסטורית? הם הגיעו לארץ ישראל, הם געלו בתים ובנו בתי כנסת, ובנו יישובים, ועבוד אדם, אפילו היו להם ארגוני הגנה. הם היו גאונים וצדיקים, והם הקדימו את ההיסטוריה ב-150 שנה. למה הם לבשו את הבגדים האלה? כי הם הגיעו מבגדים של ערבות אוקראינה וקרפטיה, זה היה מאוד חם, כי ירושלים זה לא אוקראינה. אז הוא אומר, מה זה הבגדים האלה? זה בגדים של אוקראינים, אז הם לבשו בגדים של ערבים, ככה ערבים לבשו על זה. ירושלים. למה את מתלבשת, איך את מתלבשת? כי זה נוח לך, נכון? לא צריך להיות צנוע, צריך לא להיות גנוב, לא להיות שעטנז. וזהו, זה העיקרון שבגללו לבשים בגדים. אז הם הגיעו לארץ ולבשו בגדים של המזרח. הבעיה היא לפעמים כשתראי, זה שהרב שלך גאון, זה לא הופך גם אותי לגאון. הרבה פעמים, כשיש איזה מישהו שאני מאוד מאוד מעריץ, לפעמים יש סכנה כזה שהוא יקבע אותי, שיהיה לי עליון מסכה. שהתלמידים שלהם, חלק מהם, הם כל כך העריכו אותם שהם אמרו, אנחנו נהיה כמוהם. הם לא היו ציונים, גם אנחנו לא נהיה ציונים. יש לי דוד שנוחד, בפסח הוא לא אוכל דברים שאבותינו לא אכלו בפסח. אז תפוחי אדמה לא אכלו בפסח. למה לא אכלו תפוחי אדמה? כי הביאו את זה מאמריקה. עגבניות הביאו מאמריקה. כל מה שלא, לא אוכל. חלק גדול מהדברים לא אכלו כי לא היה כסף. קרמלי גם לא אכלו. כי לא היה. אז בסדר שלא יאכל לבריאות, שיאכל מה שרוצה, יעשה שבוע דיאטה. אבל באמונות ודעות להגיד ככה, זה כבר הרבה יותר גרוע. להגיד, אני כמו אבותיי, אז בדיוק אבותיך היו מהפכנים, פורצי דרך, סוללים, חלוצים לפני המחנה, אתה מקובע, אתה תקוע שם. אז יש מצבים של חוסר פתיחות, חוסר הקשבה. הוא בטוח, הוא קונה, אני צועק. צועק ותוקע את עצמו. אז הנביא צובח בדיוק הפוך עליהם. אנחנו מנסים. אם את רוצה לעשות מה שבא, אתה עושה מה שבא לך. אם את מאמינה שיש בתוכך נשמה טהורה, אם את מאמינה שאת יכולה לחיות משהו יותר גדול, יותר אמיתי, אז ברור שהכל נעוץ בלב שלך, חמנה לי בבאי, אבל הלב הזה מבקש לצמוח, ופשוט הוא, אני קורא את הפסקה הבאה, שאפילו מפקח האדם על עצמו, בואו לא נדבר, נדבר על ל"ג בעומר, מתוך הפסקה כמובן, שלמה תלמידיו של רבי עקיבא נהרגו. למה נהרגו? כי הם לא נהגו כבוד בזה, ככה גמרנו, נכון? וכמעט כולם, גם תלמידי החיים, גם חוקרים, שאיפה תלמידיו של רבי עקיבא נהרגו? הם נהרגו במרד בר כוכבא. רבי עקיבא תמך מאוד במרד בר כוכבא. הוא גיבה, הוא העצים, הוא שלח את התלמידים שלו לשדות הקרב. ובימים האלה של ספירת עומר התחלנו סדרת קרבות כנראה עקובה מדם, שבהם נחלנו תבוסה ונהרגו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אז למה הם נהרגו? הגמרא אומרת כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. ותשאלו את כל ההיסטוריונים הצבאיים והם יגידו לכם למה הם נהרגו. למה הם נהרגו? בגלל שלא היה סיכוי מול רומא. אין סיכוי מול רומא. בר כוכבא הצליח לחסל כמה לגיונות רומים. לגיון רומי זה צבא ענק, כביר, מפריד. ובר כוכבא הצליח לחסל שניים או שלוש לגיונות רומאים. אבל זה לא, הוא משל פה שלוש שנים, אבל זה לא עזר, אני אגיד לכם למה זה לא עזר, כי רומא לא יכולה להפסיד, היא לא יכולה להפסיד, כי אם היא תקנה לבר כוכבא, אז כל העמים וכל האימפריה ימרדו ויפרקו את עולם, הם לא יכולו להפסיד, לכן הרומאים הביאו לגיונות מספרד, מאנגליה, את יודעת מה זה להביא לגיון מאנגליה בתקופה ההיא, עם האוניות של, אז זה לקח יותר משנה, זה לסכן את כל השליטה של רומא בבריטניה, ובאירופה בשביל לנצח את בר כוכבא. הם לא ויתרו, אתם רואות מה הם עשו כדי לכבוש את מצדה, נכון? ראיתם את המלחמה, את מחנות המצור, הם בזבזו הון עתק ולקחו חיילים שנים למדבר. ראיתם את המערות בנחל חבר, שהשרידים של הלוחמים של בר כוכבא התחפו שם, הם הושיבו בסיסים שנים, הם לא יכלו שחייל אחד יישאר, כי אחרת כל האימפריה, הם פחדו פחד מוות. אז למה בר כוכבא הפסיד במרד נגד הרומאים? בגלל ש... בגלל שרומא עם אין סוף לגיונות, רומא זה חיילים הם לא רומאים, לקחו חיילים מכל האימפריה. חייל רומאי זה חייל שמגייסים אותו בגיל 15-16, והוא משרת 40 שנה. הוא 40 שנה מתאמן כל היום, החיילים הכי מקצועיים בעולם, היו הכי גברתניים והכי חזקים, והכי... עם הפלדה הכי טובה. אין סיכוי, אין סיכוי. הוא ינצח עוד לגיון, עוד לגיון, בסוף הוא ימות. אז יש מחלוקת למה בר כוכבא הפסיד. דעה אחת אומרת כי פוליטי, צבאי, מדיני, אסטרטגי, ביטחונית, כלכלית, אין לו סיכוי לנצח. דעה שנייה כתובה בגמרא שמה? שהם לא נהגו כבוד זה בזה. מי צודק? כנראה שכולם צודקים, כמו תמיד. זה הגוף וזה הנשמה. מי צודק? מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? אפילו להבין למה לא נהגו כבוד זה בזה, אז נשאל את השאלה הפשוטה. ששואלים כולם, איך זה יכול להיות שתלמידים של מי שאמר, רבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. איך יכול להיות שמכל התנאים שבעולם, דווקא התלמידים של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, עד כדי כך שמגיע להם למות. שאר התנאים שלא אמרו את זה, התלמידים שלהם לא מתו. ודווקא התלמידים שלא מגיע להם למות. אז מה התשובה? אני חושב שזאת התשובה. אני חושב ש... רבי עקיבא ובר כוכבא ותלמידיו שיצאו את מלחמה נגד רומי, הם ידעו את כל מה שהפרופסורים אומרים, הם ידעו. הם ידעו שרומא לא תסכים להיכנע. הם ידעו שרומא תביא עוד לגיון ועוד לגיון ועוד לגיון. למה הם יצאו להילחם נגד רומי? בגלל שהם האמינו בעם ישראל, הם האמינו שעם ישראל הוא עם סגולה ובלי בחורים, הבינו שבלי בית מקדש עולם לא יכול להיות. הם הבינו, אתם יודעות, שלייצר את התהליך שבסופו של דבר מדינת ישראל תקום, ייקח עוד 2,000 שנה. רבי עקיבא ידע את זה. ורבי עקיבא אמר, אנחנו נדלג 2,000 שנה קדימה. אנחנו מתוך ההווה נצליח לצמוח. להיום בקולות ישמעו, יש דבר כזה היום בקולות ישמעו. זאת אומרת, תלמידי בר כוכבא, תלמידי רבי עקיבא ששרתו כחיילים בצבא בר כוכבא, מתו בגלל שהרומאים הרגו אותם. ולא בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה, רק הם, אני אגיד ככה, הם בטח שהם נהגו כבוד זה בזה, חבל על הזמן הם נהגו כבוד זה בזה. הם נהגו כבוד זה בזה, לאלה ולאלה, אבל לא מספיק מול המשימה. אם את סתם בן אדם, את יכולה לחיות גם בלי לנהוג כל כך כבוד זה בזה. אבל אם יש לך חלומות ואידיאלים ושאיפות, תתקן עולם, ככל שהעולם הרוחני, העולם הערכי, ככל שיש לך שחר חדש יותר וגדול יותר בליבך, אז ככה זה מותנה לאין ארוך ביכולת שלך להיות כלל ישראלית, ביכולת שלך לנהוג כבוד זה בזה. אז תלמידי רבי עקיבא נדרשו לא לנהוג כבוד באופן בנאלי כמו כולם. יש בהם תביעה אחרת לגמרי. אתם הולכים לנצח את רומא, זאת אומרת, אתם אומרים, אנחנו נלחמים בשנאת חינם. איך אפשר לנצח את רומא? רק באהבת חינם. רק בלחדור לעומק של העומק של עם ישראל. ואם אתם יוצאים לקרב הזה בלי שאתם חמושים באהבת חינם עליונה, גדולה, עילאית, אז זה קורס, זה מביא את האסון על ראשכם. למה היום בערב יהיו מדורות? היום לגמור. למה מפסיקה התענית, האבל לתלמידי רבי עקיבא היום בערב? כי הם פסקו מלמות, נכון? למה הם פסקו למות? אם יודעות למה הם פסקו למות? כי מתו כולם, לא נשארו יותר. ככה דמרו מתו 24 קטנים וכולם מתו. זה לא שהמגפה פסקה באמצע ונשארו, כולם מתו. זה לא סיבה למסיבה נשמע כל כך, נכון? לא כל כך חגיגי להגיד יופי, האסון נגמר, כי כולם חוסלו. אז מה הרעיון? יש שתי סיבות למה אנחנו עסוקים בל"ג בעומר. אחד, כי זה יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא גם תלמיד של רבי עקיבא, מהנגלה השנייה. ואחד, זה פסקול מאוד, ששניהם זה חגיגות על מוות, זה משהו מוזר כזה. אבל יש בעם ישראל מנהג על צדיקים, קוראים זה הילולה, נכון? ביום שצדיק מסתלק אנחנו שמחים. אז ביום שצדיק מסתלק אנחנו מאוד מאוד עצובים וכואבים, בטח. אבל בחלוף השנים, הכאב האישי הולך ומתעמם. אלה שהכירו אותו, אלה שהפסידו באופן אישי את המפגש איתו, הולכים ונסתלקים ביחד איתו. ומי נשאר? נשאר עם ישראל. ועם ישראל יודע שצדיק שמסתלק מן העולם זה לא כמו אדם רגיל שמסתלק מן העולם. אדם שמרגיש מסתלק מן העולם זה החמצה, זה פספוס, זה גדיעה. בעיקר מה היינו יכולים לעשות ולא עשינו. אבל צדיקים כאלה זה מה היינו יכולים לעשות ועשינו. צדיקים כאלה הם חיים, הלוואי שגם אתם תחיו חיים כאלה. חיים שמה שאלוקים רצה זה גם מה שנתנו לו. אלוקים יבקש ממך משהו והצלחת לממש את זה. ותלמידי רבי עקיבא הצליחו. למה אנחנו שמחים בל"ג בעומר? כי בל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי מימש את כל ההבטחה, את כל הציפייה. הוא אמר לאלוקים, נשמה הטהורה שנתת בי, קח אותה טהורה, בדיוק כמו שנתת לי, רק הרבה יותר. כל מה שציפית, כל מה ששלחת, בוצע בשלמות. אז זה יום של חזרה לבסיסיים, זה יום הפסקה באמת. הוא הולך לעולם הבא לא בגלל שהוא קורס, לא בגלל שהוא נגמר, בגלל שהוא לאלה, הוא מושלם, זהו, יותר אין לו מה לתקן. אז זה נכון על רשב"י, וזה נכון גם 24,000 התלמידים האלה. 24,000 התלמידים האלה, המגיפה שהם מתו זה כנראה הקרבות. ובאותו דור זה מסובך מאוד וקשה מאוד לשמוח במה שהיה. זה חורבן נוראי, זה אבל כבד, זה טראומה. אבל יש משהו בזה שהם יצאו למלחמה מול רומא, באמונה שלהם. באור שהם הדליקו, בנצח ישראל, במה שהם טבעו בנשמות שלנו, שזה חי לעולם, שבזכות זה עם ישראל לא מתפרק בגלות. ילדים יהודים חברי פנים יוצאים בל"ג בעומר, מדליקים מדורות, יורים בחץ וקשת. אין להם מושג מה יהודי בגלות ולחץ וקשת, מה יהודי בגלות ולמדורה. פתאום נהיים קרביים כאלה לשלושת רבעי שעה. היה לנו, גרנו בירושלים כשלמדתי מרכז הרב, אז ליד הבית שלנו הייתה ישיבה חרדית כזאת, שבל"ג בעומר הנהלה הייתה מביאה הרבה הרבה קרשים, מדליקים את המדורה, הם היו עושים סביבה איזה ארבע סיבובים, אומרים ואמרתם כל אחד ושמע חי, ואז אומרים את המדורה והולכים. כאילו זה משהו מוזר כזה, זה כתוב לעשות את זה, זה עשו. מה המדורה, מה האש, מה הלילה, מה החץ בקשת, מה זה קשור לגלות? אבל יש משהו במעמקי הלבבות, מרד בר כוכבא, תחילי רבי עקיבא. ואהבת אחר כמוך, משהו שנמצא במסתרים, ומחזיק את צפיית הישועה, מחזיק את... את החלום על המשיח, אני מאמין בונה שהם מביאה את המשיח, ואף על פי שהם מביאים כל זה בכל מי שיעבוד. הם לא מתו סתם, הם מתו כי הם היו קשים לדבר השם. הם הפסידו בקרב, אבל ניצחו במלחמה, הם המשיכו. נצח ישראל מנצח גם כשהוא נראה כושל, כי בלבבות זה חיים. מנסה לומר שיש פער, למה הבאתי את זה כדוגמה? בגלל הגבורנו. אני מנסה להגיד שההסתכלות האנושית וההסתכלות התורנית הם הרבה מאותו דבר, והרבה פעמים לא. אתם לא. למה יבוא פרופסוריה וחרטומיה ומחשפיה וינתחו את מרד בר כוכבא ותהיה להם ביקורת מאוד מאוד קשה. למה הם לקחו אחריות והמיתו כזה אסון והם לא ידעו שהאימפריה הרומית תנצח? זה במבט רגיל ובהתבוננות, בזהירות, מסתכלים, אומרים מי זה, מה היה, מנתחים את העסק, מבינים שהיה משהו אחר כך. יש פה איזו הכרזה של עם ישראל חי, יש דברים שאת לא תמכירי את הנשמה שלך ועד כל שיקול תועלתי שבעולם. ויש פעולות שאולי בתכלס הם לא הצליחו, הם יצרו משהו בלבבות, בעומק, בעומק של העומק של העומק. ובזכותם, אז 1800, 1900 שנה אחרי זה, הכוחות הנשמתיים האלה פתאום הנצו. יש זרעים במדבר לפעמים, שזה 15 שנה לא צומח שם כלום. ופעם אחת יורד גשם, אז כל הזרעים האלה חיכו לרגע הזה ותח, פתאום כל המדבר נהיה ירוק ופורח. אז ככה זה זרעי גאולתם של ישראל. בל"ג בעומר זה כל חודש יער, זה חודש שלפני הגאולה היה כזה חודש משעמם, לא היה בו שום דבר, ופתאום הוא פורח, פתאום הוא עוצמתי, פתאום מתגלים בו דברים גדולים. אז מסתכלים בעיניים רגילות, מסתכלים בעיניים תורניות, לפעמים זה אותו דבר, לפעמים לא. לפעמים זה קידוש השם, כמו שאומרים, מה זה קידוש השם? לפעמים יש דברים שהם נגד התורה, וזה קידוש השם. קידוש השם זה, איך זה נחשב בעיני התרבות? התרבות תלהבת, והתורה לא. לפעמים זה חילול השם, אבל זה מה שהתורה אמרה, מה זה? זו אמירה עקרונית כזו, מידת הזהירות בסופו של דבר, זה נשמע חונק, זה עלול להישמע חונק. זה עלול להישמע חוסר אמון, אבל זה בדיוק הפוך. אל תפתחי, תפתחי בעצמך, את עושה את חשבון נפש, לא מישהו עושה בשביל. לא חשבון נפש שמבקש עבירות, מחפש דיכאונות, מחפש נפילות. זה חשבון נפש ששואל את עצמך, מדויקת. אם את לא רוצה, בזרום כזה, מה שבא, בסדר. אבל אם יש בך אמונה שכל האין סוף שתול בך, שאתם צריך אותך, שהנצח יכול לזרום דרכך, אז תני לזה צ'אנס, תני לזה צ'אנס. מה שאלוקים ביקש ממך, לא מה שאלוקים ביקש ממך. מה שיכול להיות בך. הוא פשוט, הוא רק מסיים את הפרק, שאפילו מפקח אדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, לא יקש בכל זו. זאת אומרת, חשבון נפש הזה, זה רק פתיחות, זה רק פתיחות פנימית לסייעתא דשמיא גדולה מאוד. אנחנו מנסים לדעת מה אלוקים חושב עליי, ולא מה אני חושב עליי. כי יצר הרע תקיף מאוד, דיברנו על זה, שזה כאילו איזה בן אדם, זה עמוק, זה מורכב. אך אם האדם מפקח על עצמו, אם את הולכת על זה, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו, וניצור מייצר, אינו מפקח על עצמו, הקדוש ברוך הוא לא מפקח עליו. למי שדע, אסור לכם עליו. יש כאלה דוגמאות מהגאולה, הרבה פעמים, אלוקים מבקש מאיתנו להשתדל, להשקיע, וברגע שאנחנו משקיעים, פתאום קורה הנס. אם אנחנו לא משקיעים, לא קורה הנס. איפה אפשר לראות דוגמאות לזה? גם בהיסטוריה של עם ישראל, וגם בחיים היחידים, בהיסטוריה של עם ישראל, כל מפעל ההפלה, למשל, בין השואה לבין כל המדינה, הייתה תנועת ההפלה, שכמה יהודים הגיעו לארץ באוניות המעפילים. לזכור אוניית מעפילים זה לאסוף המון המון מיליונים כדי לקנות אונייה, ולשכנע אנשי צוות, ולהביא נניח 800 אנשים, ואחרי זה לצאת למסע, זה מבצע לוגיסטי מסובך. אנשים השקיעו שנים בשביל להביא אוניית מעפילים אחת, וב-80-85% מהמקרים הבריטים תפסו אותם והחזירו אותם לאירופה או לקפריסין. אז נניח שפעם בשבוע הצליחו להביא אונייה. אז פעם בשבוע אונייה יש 50 שבוע שנה, אז 50 אלף יהודים בשנה. זה הרבה פחות, כי הבריטים תפסו את כולם. אז בשנה 50 אלף, בעשר שנים חצי מיליון. זה לא מתחיל לגרד מה שאנחנו צריכים. זה קצב שאי אפשר להעלות על הדעת, זה לא יעזור. כמו החלוצים, יבשו עוד דונם ועוד דונם, זה לא יעזור, מיליון דונם. אבל ככה אלוקים אומר, תני את הלב, תני את הנשמה, תעשי מה שאת יכולה, ואז פתאום, יפתחו שערים וזה יצליח. זה נכון הדברים שקשורים להיסטוריה של עם ישראל, זה נכון על ההתקדמויות שלך. יש דברים שאת תקועה בהם, ויש דברים שאת מרגישה שאת לא מצליחה, ויש דברים שאת חושבת שהם גדולים עלייך, בעולם האישי שלך. ובדרך זה ישיבה, אתה אומר, אין לי סיכוי, מה אין לי סיכוי? הוא מתאמץ, עוד שורה, עוד שורה. עוברים כמה שנים, פתאום, וואו, נהייתי, קרה פה משהו. כשהם מבקשים את השם, אז השם מחכה שנפתח פתח כפתחו של מחד. זה מאוד קשה לפתוח פתח כפתחו של מחד. לפתוח פתח כפתחו של מחד זה להסכים לשינוי, להסכים לעבוד עם אלוקים. אבל שוב, זה מורכב, יש כאלה שמסכימים למחוק את עצמם אלוקים, לא? לא זה מה שהוא רוצה. תהיי את ותהיי אלוקית. תהיי את עצמך ותהיי קשובה. איך יוצרים את הביחד הזה? זה מאוד מאוד מסובך לפתוח פתח כפתחו של מחט. אבל אם פתחנו פתחו של מחט, אז מסתכלים אחורה ואנחנו מופתעים איך זה יכול להיות שהגענו למקום, בעדינות, בענווה, רוצים לתקן עוד הרבה דברים. איך יכול להיות שעשינו את הדרך הזאת? איך יכול להיות שהגעתי לשם? וכשמגיעים ככה לגיל 120, אז מסתכלים אחורה על כל הדרך, ואומרים, וואלה, מה זה היה שווה? ממשיכים הלאה לעולמות שיהיו כנראה הרבה יותר יפים. אבל אם מעבירים אותה ככה, אז מעבירים אותה ככה, ברכת השם, כל טוב.